הפרשה פותחת, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? תראו, אתם מרגלים, ראיתם מה קרה למרים, והם הוציאו דיבת הארץ רעה ולא לקחו מוסר. על פניו קשה, חורה זה קשר רחוק. מה, איך אפשר להשוות מי שמדבר במשה למי שמדבר? יש פה חטא, כפיות טובה, אי הכרת הטוב, או עניין של ארץ ישראל במרגלים. אבל לחורה יש כאן שתי פרשיות שונות זו מזו. איך היו צריכים לקחת מוסר ממה שקרה למרים? זה נכון שיש כאן בשני העניינים דיבה, אבל אנחנו מצפים למצוא קשר יותר פנימי. בסוף הפרשה, הפרשה היא פרשה ציצית, וכתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. התורה משתמשת כאן בביטוי ייחודי מיוחד, ולא תתורו. סוף הפרשה קשור לתחילתה, ולא אני הרגשתי בזה, רש"י מרגיש. רש"י אומר, תתורו ולא תתורו אחרי לבלכם כמו מיתור הארץ. כל הפרשה שלנו היא פרשת שלח לך אנשים ויתורו, וישובו אנשים אתרים את הארץ, וישובו מיתור את הארץ. פרשת שלח בתחילתה או עיקרה מרכזה לתור. אומר רש"י, ולא תתורו כמו מיתור הארץ. לתור זה כמו להיות מרגל. רש"י אומר, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף. כמו שאת המרגלים שולחים קודם כדי לראות ואחר כך נכנסים למלחמה, ככה הלב והעיניים הם מרגלים לגוף, מסרסרים לו את העבירות, הם המסייעים להביא לפניו את העבירות. העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות. אז רש"י מרגיש בקשר, אומר, ולא תתורו, אל תשתמשו עם העיניים ועם הלב כמו מרגלים, שהם אלה שמכינים לכם את החטא. הלב, העין רואה והלב חומד והגוף עושה את שלו. אבל נראה למצוא כאן קשר יותר פנימי ומהותי. ולא תתורו קשור למרגלים אתרים את הארץ. והרעיון הוא, אנחנו נמצאים, האדם והעולם, וגם בין במצב החומר, בין במצב הרוח, אנחנו נמצאים בעולם מורכב. אנחנו לא נתקלים כמעט בטוב מוחלט, וגם לא ברע מוחלט. העולם, המציאות, זאת מציאות מורכבת. יש טוב ורע, יש צדק מול רשע, יש יופי מול קיום, יש בחיים של האדם שמחה ועצב, פעמים אדם יש לו תקווה וייאוש. יש מעגל, ספקטרום רחב של המחשבות האלה, של המצבים האלה. אין שלמות. השאלה היא איפה אדם מרגיש שהוא נמצא, או על מה הוא שם את הדגש. אדם יכול לראות את כל המציאות הזאת ולתפוס פילוסופיית חיים פסימית, לבוא ולהגיד הכל רע, הכל שחור, אין טוב, אין תקווה, להיות פסימי. יותר מזה, הציניקנים אומרים שפסימי זה אופטימי עם ניסיון חיים. זאת אומרת, פסימי זה מי שהיה אופטימי רק יש לו ניסיון חיים, ככה אומרים הציניקנים. אבל אתם יודעים שאנשים יכולים ללבוש, איך אומרים, ללבוש משקפיים שחורות או ללבוש משקפיים ורודות, על כל, על אותה מציאות להסתכל. אנחנו נמצאים עכשיו 40 שנה אחרי מלחמת ששת הימים. אגב, זה דבר, 40 שנה אחרי מלחמת ששת הימים. אני בתור נער, אני תמיד מדגיש, אם הייתה לי חוויה חזקה בחיים שנשארה לי חרוטה, זה מלחמת ששת הימים. על כל הניסים, על הגאולה, זה שיצאנו ממוות לחיים. היום, אחרי 40 שנה, אתה שומע ברדיו את הפרשנים, את השדרים, אפילו את אלה שלפני 40 שנה כתבו את השירים, את הפזמונים שמדברים על הנס, הם מתביישים בזה היום. הם בשבילם מספרים לך היום כמה הסתבכנו, כמה רע, כמה בעיות יצרה מלחמת ששת הימים, כאילו הצרה הכי גדולה, כן, אחרי גלות מצרים ואחרי זה, הצרה הכי גדולה שקרה לעם ישראל זה מלחמת ששת הימים. כשלובשים משקפיים שחורות אפשר להפוך את הכל לשחור, הכל לא שווה, הכל לא טוב, מה שנקרא. יש אנשים שתמיד יראו את חצי הכוס הריקה, אף פעם לא יראו את חצי הכוס המלאה. בעצם זה מה שחז"ל דיברו על בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע, בין עין רעה. מה זה היכולת של בלעם לקלל? עין רעה זה להתמקד. הרי תמיד אנחנו נמצאים בעולם מורכב, שיש שום דבר הוא לא בשלימות מוחלטת, תמיד יש חיסרון, איזושהי נקודה בעייתית. השאלה אם על זה אתה מתלבש, האם על זה אתה שם את הדגש. בלעם יכל לקלל, זה הכוח שלו, הכוח שלו, היכולת לקלל. הוא אומר, אני לא שם לב לשום דבר טוב, אני מצליח לראות בדיוק את הרע, ומזה לעשות עניינים ורעש גדול, זה היכולת לקלל, זה בלעם הרשע. לעומתו יש תלמידי אברהם אבינו, עין טובה, לראות את הטוב. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא לא היה שחקן, רב לוי יצחק מברדיצ'ב ראה, הוא ראה את הטוב, כי כשמתבוננים תמיד תוכל למצוא את הטוב. סיפור המפורסם, הוא ראה יהודי, יהודי פשוט בחוץ לארץ, בפולניה של פעם, בעל הגולה, שחבל לו על הזמן, הוא נכנס לבית הכנסת בבוקר לתפילת שחרית, אבל הוא עוד מעט צריך לצאת עם העגלה לדרך, אז הוא באמצע התפילה בקריאת שמע עם תלית ותפילים, הוא הולך לעגלה שלו ושם שם שמן, גריז, להכין את העגלה לנסיעה, קצת את הגלגלים לנקות אותם. אנחנו היינו רואים דבר כזה, היינו אומרים, איזה בן אדם זה, יש לך כמה דקות בעל הגולה, אתה כל היום לא לך רחוק מתורה ותפילה, יש לך עכשיו כמה רגעים של תפילה, תתפלל. ונכון שמצד ההלכה זה האדם שצריך לקחת לעצמו. אבל הרב לרן יצחק ברדיצ'ב אומר, יהודים קדושים וטהורים, תראו את דרגה של ישראל, אפילו כשהם מתקנים את העגלה שלהם הם לובשים טלית ותפילין ומתפללים, אפילו במצב הזה. הרב לוי יצחק ברדיצ'ב לא היה שחקן, ככה הוא ראה את הדברים. כשדברים מורכבים, השאלה היא על מה אתה מסתכל. ורבותיי, אנחנו צריכים להתרגל באמת לדעת שבעולם המורכב שאנחנו נמצאים, תמיד לא להתפס לצד השלילי והפסימי. צריך לראות את נקודת האור. והדבר הזה חשוב מאוד לחיים. אני אומר אפילו לא בשביל העולם הבא, תעזבו עכשיו את העניין של העולם הבא. בשביל העולם הזה. מי שרוצה לחיות חיים טובים כאן, שיתחיל לאמץ לעצמו ראייה חיובית, מבט חיובי, הסתכלות, ללבוש משקפיים ורודות, לנסות לחפש את נקודות הטוב. וזה קשור ליחס שלך לחבר. החבר שלך יש לו הרבה דברים טובים, יש לו גם נקודות חסרונות, חיסרון. עם מה תיקח? על מה תתלבש? זה שייך אחר כך למציאת בן זוג, לחיים של זוגיות. שומע לפעמים זוגות, לא עלינו, אחרי שנים שבאים שלום בית, אתה שומע מכל, פתאום זה בעיה, וכאן עניינים קטנים מנפחים אותם לעניינים גדולים ושוכחים את כל הטוב. זה מה שיש לכם? איפה כל הטוב? שאלה מה מחפשים? על מה שמים את הדגש? וזו שאלה אחר כך איך הרואים מתייחסים לילדים שלהם, את מה הם מדגישים, את מה הם מבליטים, כן? ילד יכול להיות ילד נהדר, עשה איזשהו פשלה קטנה, כן? ילד הביא ציון תעודה. יש הורה שבתעודה הכי טובה ימצא, למה פה קיבלת 9-10? סליחה, ציפיתי ממך ל-10. כל השאר, הוא לא רואה. ויש הורה שבתעודה של 8-7, או, כל הכבוד לך, פה אני רואה שהתקדמת יפה. רבותיי, על מה שמים את הדגש? אבל יותר מזה, ההסתכלות על המציאות, על העולם, על עולמו של ריבונו של עולם, מה אנחנו רואים יותר? את הייאוש, את השחור, את השליליים, או את החיובים? האדם לעצמו, עוד מכל הרשימה שאמרתי, איך אתה דן את הבן שלך, את החבר שלך, את בת הזוג שלך, כן? הרב את התלמידים שלו, עוד הרבה יותר חשוב מזה, איך אדם מרגיש עם עצמו, איזה מבט הוא מסתכל על עצמו. אנחנו לא מושלמים. לפעמים בן אדם אומר, אני כזה לא יוצלח, זה לא טוב וזה לא הולך לי וזה, כן? בסדר, תראה אבל מה הולך לך טוב. לפעמים אדם בא ואומר, איזה עולם זה, זה לא טוב וזה, בונן על הדברים הטובים. יש בברכי נפשי, זה פרק מאוד מעניין, אנחנו אומרים אותו בראש חודש. ברכי נפשי, בקיצור, דוד המלך משבח שם מההתחלה ועד הסוף, מהערים, מהשמיים, מהטבע, מהחיות, איזה בריאה נפלאה, הרמוניה. ואז הוא מסיים עם פסוק בעייתי, חורה מקלקל את הכל. איתם הוא חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את השם. רגע דוד, דיברת כל כך יפה, כל כך נחמד, הכל כל כך, מה זה פתאום פסוק איתם הוא חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם? איך זה מסתדר עם שיר ההלל הנפלא להרמוניה שבבריאה? אז יש לזה שני הסברים, אתה מדבר יותר, אני רוצה, יש הסבר שאומר, כן, יש הרמוניה בבריאה, אבל הרשעים מקלקלים את ההרמוניה, הם הורסים את העולם. גם בזה יש נקודה. אני חושב, לאור הדברים שאני אומר, זה הפירוש. יש כזאת הרמוניה בבריאה, הבריאה היא כל כך נפלאה, איתם וחטאים מן הארץ, הרשעים שלא רואים את כל הדברים האלה. תשאל אותם מה זה העולם, יגידו זה רע ושקר ושחור ושום דבר לא שווה. ובכל עולמו של ריבונו של עולם הם רק מוצאים רע ורע ורע. איתם וחטאים מן הארץ. בואו צדיקים, תראו את עולמו של ריבונו של עולם ותגידו שירה. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הכי גבוהה בעניין הזה של חיפוש בין טוב ורע. כמו שיש טוב ורע, יפה, חיובי, שלילי, צדק, יש גם חטא ויש מצוות. יש טוב ורע לא רק בחיים של האדם, אלא יש טוב ורע שריבונו של עולם בתורתו בא ואמר לנו, יש מצוות ויש עבירות, יש דברים שאתם צריכים לקחת ויש דברים שאתם צריכים להתרחק מהם. כמו שיש מזון, זה הוויטמינים וזה הרעל. יש טוב ורע. החטא, בעומקו של דבר, בפנימיות החטא, מי שבכל העולם הולך ונמשך לחטא, למה שריבונו של עולם הרחיק אותו מאיתנו, הוא בעצם בפנימיות דומה גם הוא לאותו פסימי, או למי שבוחר את השקפת החיים השלילית, שבתוך ההרמוניה, בתוך השלמות הרוחנית של העולם, הוא בוחר ברע, הולך לשלילי ועוזב את הטוב. האלוקים עשה את האדם ישר, ואמא ביקשו חשבונות רבים. אומרים לנו, אם היינו נותנים ללב שלנו ללכת כמו שאנחנו, הייתי אומר, אם תשאלו אותנו, בן אדם הוא שמח או עצוב? איך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? אופטימיים או פסימיים? שמחים או עצובים? התשובה היא שמחים. מי שעצוב זה הוא קלקל, הוא יסתבך אחר כך. ההוכחה היא תינוקות. תראה תינוק, איך אז הוא בוחד שחסר לו. אבל הוא שמח, הוא גם שוכח מיד את הרע. תינוקות באופיים שמחים. האדם בפנימיותו הוא ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. אני כתבתי במחייל אל חייל, יש זבוב. זבוב מטייל לו בארמון פאר. זבוב מסתובב לו במקום ליד כיסא המלך. אם אנחנו היינו נכנסים לשם, היינו אומרים, וואי, איזה מקום נפלא ונהדר. והזבוב מסתובב ומסתובב ומסתובב, והוא רואה שם למטה איזושהי נקודה של יחלוך שלא ניקו, איזושהי צועה או תינופת קטנטנה. הזבוב ינחת שם. בשבילו אין ארמון ואין פר ואין מלך ואין יופי, הוא מגיע ללחלוך, זה מה שהוא רואה, כי הוא זבוב והמחושים שלו מכוונים אותו לשם. אין. שאלו אותנו, אם לא התקלקלנו, מה יש פה? כן? יש פה ארמון מלך. מה, אתה לא רואה את הלכלוך הזה? מה פתאום? אבל הזבוב רואה את התינופת. אומרת לנו התורה, אל תהיו זבובים. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה היה חטא המרגלים? מי היו המרגלים? בטח שבארץ ישראל יש בעיות, יש חומות, משה רבינו גם מדבר, יש ארץ, אבל זה הדבר היחיד, זה הדבר היחיד שראיתם? לא ראיתם? את זה אתם מבליטים? את הקדושה? יותר מזה, חכמים מתארים, הקדוש ברוך הוא עשה להם כל מיני ניסים בדרך, אבל הם כל נס פרשו לרעה, מתו שם האנשים, והקדוש ברוך הוא המית אותם כדי שלא יגלו אותם, והם אמרו ארץ אוכלת יושביה. אתה רואה דבר, אפשר להסביר אותו ככה, אפשר להסביר אותו, אפשר לראות בזה לא, המרגלים רואים רק רע, רק רע. מי שהולך לחטא, מי שטר, המרגלים היו טרים, המרגלים הוציאו את דיבת הארץ לא בגלל שהיה להם חטא בהכרת או אי עניינו עניין הבנת ארץ ישראל, לא זאת הנקודה. המרגלים כשרואים דבר שאפשר לראות אותו חיובי או שלילי, אופטימי או פסימי, הם חצי כוס מלא, הם תמיד ראו את חצי הכוס הריקה, הם מוציאי הדיבה, הם בעלי העין הרע. לכן זה קשור לחטא מרים. שאלנו מה זה קשור לחטא מרים? כן, זה, מה זה לשון הרע? לשון הרע זה מי שאצל החבר, הרי החבר שלך או השני, זה הדבר שיש בו, לא מצאת בו נקודות רע טובות, לא, מצאתי בו את הנקודת הרע. עין הרע, עין רעה קשור ללשון הרע. המרגלים תארו, נתנו לעיניים, ואני אמרתי, מה זה לטור? לטור זה להסתכל הציד על הצדדים, לא להסתכל ישר, לא להסתכל בישרות. מי שמסתכל בישרות אז הוא רואה את התמונה המלאה, מי שתאר מסתכל לצדדים, רואה עקום, באמת עקום. המרגלים תארו אחרי לבבם ואחרי עיניהם. אומרת לנו התורה, אל תחטאו, כי גם לחטוא זה לחפש מכל הטוב שבעולם, מכל החיוב, מכל היכולת שלנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, את הלכלוך, את הזבל. אנחנו מדברים על אייפודים, על מחשבים, על אינטרנט. אני אומר, זה ניסיון, אני לא יודע, אני לא מכניס אינטרנט הביתה, כי אני לא יודע אם אני אצליח לעמוד בניסיון. אני כבר יהודי מבוגר, בן 50, בני נוער, למה להיכנס לידי ניסיון? אבל נגיד, יש לבן אדם את הכלים, אדם נמצא בניו יורק, השאלה היא, בניו יורק אתה הולך לישיבות של ניו יורק, או אתה הולך למקומות המקולקלים? אתה נמצא בתל אביב, בירושלים, מה יש לך בירושלים? את מה אתה הולך? יש לך כלי שנקרא מחשב, אינטרנט, לאיפה אתה הולך שם? לאיפה אתה הולך באינטרנט הזה? לזבל? ללכלוך? אני אומר, מי יודע, קשה לעמוד בניסיון, אבל אפילו יש לך כבר את הכלי הזה, ולא תתורו אחרי לבבכם, זה מה שיש. אדם יכול לבוא ולהגיד, אוי, איזה כלי זה, אפשר להתחבר ישר לפרויקט השיעור ולקבל ולקבל שיעורים ושיעורי תורה, איזה כלי נפלא זה. ואדם יכול עם הכלי הזה ללכת לדברים הכי, ולא תתור. החטא זה בדיוק בפנימיות אותה נקודה של מרגלים אתרים את הארץ. זה מי שבמקום לראות את החיוב ואת הטוב, את היכולת להתקשר לריבונו של עולם, הוא מוצא את הלכלוך. ולא תתורו, אל תהיו כמו המרגלים. אין הבדל בפנימיות הדבר בין הליכה, בין מי שרואה שחור ובין מי שמאמץ פסימי ומי שמדבר לשון הרע. זה אנשים שתמיד במקום לחפש או במקום לראות את כל הטוב ואת היופי, ולהתקרב לריבונו של עולם זה טוב ויפה, הם מחפשים את השלילי ואת הרע. ולא תטו אחרי לבבכם. לא לחינם חז"ל אמרו יצר הרע דומה לזבוב. חז"ל המשילו את יצר הרע דומה לזבוב. כי היצר הרע מושך אותנו במקום לראות את כל הטוב והיופי ללכלוך. ולא תטו. זה הקשר שיש בין תחילת הפרשה לסופה. אז בעצם מעבר למה שמלמדים אותנו, רבותיי, תסתכלו בעולמו של ריבונו של עולם. אני אומר, הדברים נוגעים לחיים הפרטיים שלך האישיים, אפילו להיות שמח, להיות אופטימי, לחפש אצל החברים שלך, אצל בן הזוג שלך, אצל הסביבה שלך, בעולמו של ריבונו של עולם, לחפש את הטוב תמיד. אבל גם לחפש את הטוב, את הטוב באמת. ולא תטורו, אל תהיו מרגלים. הימים האלה, היום, אתמול, יש 25 שנה למלחמת שלום הגליל. במלחמה הזאת נהרגו שני חברים טובים שלי, ידידים קרובים, שלמה אומן ואברהם מוצן. אתמול ושלשום הייתי באזכרות לזכרם. אתמול הייתי בערב שבו הוציאו ספר מכתבים של זכרו של שלמה אומן. זה מכתבים, נקרא ספר את העולם נתן בליבו, מכתבי שלמה אומן. אגב, המכתבים פה מופיעים בעברית ובאנגלית, כי הוא היה בחור ישראלי, אבל חלק גדול מזמנו היה בארצות הברית בגלל אבא שלו, פרופסור אומן, שהיה באוניברסיטאות. אז המכתבים חלקם מתורגמים. חלק גדול מהמכתבים כאן הם מכתבים שנכתבו מתוך ישיבת שעלבים. ישיבת שעלבים הייתה מרכז עולמו הרוחני של שלמה אומן. בחור חושב, בחור מעניין. יש פה את ההתלבטויות הרגילות של בחור ישיבה, של בחור ישיבה בישיבת שלבים, בין העיון לבקיאות, בין הרצון להיות שייך לעולם, בין פתיחות לבין סגירות, כן? בין שאלה של אוניברסיטה וקריירה לבין שאלה של להמשיך בעולמה של תורה. והמיוחד, ולכן אני אומר, א', אני ממליץ מאוד מאוד, זה ספר שמאוד שייך לתלמידים פה בישיבת שלבים, או בכלל לכל התלמידים. הוא היה בחור על רמה, באמת בחור על רמה, בחור אינטלקט ומעניין וחביב. אבל על כל פנים, הנקודה שאני רוצה איתה, הספר נקרא את העולם נתן בליבו. המיוחד היה בשלמה אומן, והספר הזה מבליט את זה יותר, שהוא באמת ניסה לראות איך כל היופי, ואני מדבר היופי זה המדע והמוזיקה וההשכלה והספרות, איך כל זה יכול וצריך להיכנס לתוך עולמו של ריבונו של עולם, לשרת אותנו כחלק מעבודת השם שלנו. זה אחת הנקודות הבסיסיות שלו. איך הכל יכול, ולפי תפיסת עולמו גם צריך, להשתלב בריבונו של עולם. זה סוג של ראייה אופטימית, והוא באמת היה בחור שמח. אבל לא רק אופטימיות בטבע, אלא ראייה בהבנה שבתוך עולמו של ריבונו של עולם הרבה הרבה דברים יכולים להיכנס כדי לקבל עולם שלם יותר. את העולם נתן בליבו. אנחנו, ואני ממליץ מאוד על הספר הזה, באמת זה ספר שנוגע, חוץ ממה שמעניין פה, יש פה גם חלק מההווי של ישיבת שעלבים לפני 30 שנה, בין היתר, זה תקופת חיים אחת. זה ספר שיעניין גם בחורים אמריקאים, כי יש פה גם שאלות, לא רק שזה כתוב באנגלית, יש פה גם שאלות שנוגעות המון, כולל היחס של ישראלים ואמריקאים בישיבת שעלבים, כולל אמריקאים באוניברסיטה, מה הם עושים אחר כך, כולל השאלה של ארץ ישראל, המון המון הדברים האלה מאוד מאוד נוגעים. ממליץ מאוד על הספר, אבל באמת הנה לפנינו דוגמה של מי שאת העולם נתן בליבו לראות את השלמות בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ולא לתור אחרי לבבינו ואחרי עינינו. אני השם אלוקיכם ואתם קדושים לאלוהיכם. יכולים להיות בצורה הזאת קדושים ואתם קדושים לאלוהיכם.